מתחילים. המחלה הנוראה של הדור, אין מקומה עיקרי. לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות. לא בידיים פועלות אבן, ולא ברגליים עצות לרעה. אף על פי שכל אלה חולים ונכאבים דינם. אבל יסודה של המחלה הוא המוח. כוח המחשבה. רגע, נעשה עצירה. בוא נזכיר לעצמנו מה המחלה בכלל של הדור. בסדר, אז כבר אמרו לי ואמרתי בסדר. יש יום הולדת למוריה, עשו לה עוגת חמצוצים, לא שנייה אני אקצר את השיעור הזה. רציתי, היא תבוא. בסוף היא תבוא. אז אנחנו שאלנו, תזכורת, מה המחלה הנוראה של הדור? שאתה התחילה להגיד. הל? מה? יבוא לה עוד מעט. מה, באתי לעזרת חברה? מה המחלה הנוראה של הדור? נכון, ההתרחקות, הכפירה, העזיבה, את כולם, נשא הרוח, את כולם, סחף האור, ורק אני לבדי נותרתי. אתם בא, תחלבו בחוץ, הכל בסדר.
מסמל לנו מה, אתם יודעים,
כמו במנוף, נכון? כשמנוף רוצה להרים משהו מאוד מאוד כבד, יש ממש שלומדים את זה בהנדסת בניין וכל אלה, יש נקודה ואיפה הוא צריך להרים את המשקל המאוד מאוד כבד הזה. נכון? אתם מכירות את זה? כי כאילו לא כל דבר, נגיד תחשבו על מחולה כזאת של צים שיוצאת מאונייה. אם הוא יתפוס אותה מהקצה, מה יקרה לכל המכונות כביסה שיש בתוך המחולה? יידרדרו, ואז כל מי שיקבל אותם יהיה מאוד עצוב כשהוא יגיעו אליו הביתה. צריך, יש ממש נקודת כובד כזאת שממנה מרימים את המשקל הכבד כדי שזה ירימו אותו כמו שצריך. אותו דבר הרב אומר לנו, אנחנו מסתכלים על המחלה הנוראה של הדור שכבר השקענו בערך 5 פסקאות כדי לנסות להבין אותה. חצי שנה אנחנו מנסות להתבונן עליה, להבין מאיפה היא מגיעה. עכשיו הרב עוד יותר מעמיק ואומר לנו, ומה נקודת הכובד שלה? כשאנחנו רוצים להתייחס למורכבות הזאת, למחלה הזאת, כמו שהרב מכנה אותה, איפה נקודת העניין שזאת נקודת הכובד, שמשם המנוף צריך להרים. שם, כשנעבוד שם הכי ממוקד, זה תהיה התפנית, זה המהותי. אז מה הוא עונה לנו? איפה? איפה המקום העיקרי של המחלה הנוראה של הדור? כן. הוא לא אמר, לא בראש, לא בשכל, ולא בשכל, הוא אמר... נכון, סליחה, המוח, אבל הוא מסביר לנו מה במוח, מה זה, סליחה, כוח המחשבה. מה הוא מתכוון, רגע, רק ננסה להבין שנייה, מה כשהוא אומר לנו לא בלב, מה הכוונה? לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות, לא בידיים פועלות אבן, הוא שוב, מה? כן, עוד שנייה נגיד מה זה המחשבה, אבל תשימו לב אחריו עוד פעם, מכוון אותנו, את צריכה דפנתה, מכוון אותנו להסתכל פנימה. הוא אומר לנו, אל תסתכלו איך זה נראה מבחוץ. אל תסתכלו על מה הידיים עושות. אל תסתכלו על היצר שמבקש להסביע את ה... זה לרננה. שמבקש להסביע את התאווה כאן ועכשיו. תסתכלו יותר פנימה, לעומת, המחלה היא בכוח המחשבה. בואו ננסה להבין, מה הכוונה כוח המחשבה? כשהוא אומר, השכל, הדר אומרת לנו, אנחנו רגילים שהמחשבה שלנו זה השכל. מי שחושבת, רוצה להחזק את הדער, או שרוצה להגיד, אז מה, מה הכוונה שהמחשבה היא בשכל? שהמחלה היא בשכל, אז מה? הם לא מספיק חכמים? מה? אני שמעתי
השיעורים של הראש שלא
נכונים. אוקיי.
כאילו משהו לא מתיישב כמו שצריך.
משהו לא מתיישב כמו שצריך.
כאילו הפגיעה היא בשורש, אני לא בעיה, כאילו משהו בהבנה השורשית, אולי משהו ב...
נכון, טל מעלה לנו משהו שחזל, כאילו הפרשנים כבר שואלים את זה. בכללי אפשר להגיד את זה גם על הרגש, נכון? איך אפשר לצוות על הלב, איך אפשר לצוות על המחשבה, נכון? המחשבה היא אפה, היא מאוד מאוד מופשטת, מאוד מאוד קשה לעצור אותה, גם הרגש שלנו, נכון? אבל עדיין כנראה יש פה איזשהו משהו פנימי בראש פסגת המחשבה. החובקת את הכל, מסתתרת מחלה עזה שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת. ובשבילה לא יבין איש שפת רעהו. בכל המקרים הצדדיים שמים הם נוספות להגדיל את התרחבות של החולי האנוש בעינינו רואות וחלות. אני רוצה שנייה שננסה להבין מה זה הביטוי הזה בכלל, כוח המחשבה, כי יש הרבה דברים, דיברנו על זה קצת בפעם בסוף פסקה ד' שהזכרנו את המושג הזה, שיתוף השם. נכון שהרבה פעמים אנשים לא לומדים אמונה או לא מעמיקים בלימוד אמונה, כי כשאני אומרת אני מאמינה, אוקיי, מאמינה, זה משהו מאוד בסיסי בחיים שלנו. יש לי איזושהי הגדרה, אני לא יכולה להאמין בלי להאמין. אז אני חושבת לעצמי שאני, יש לי איזו הגדרה, מה זה אמונה. ואז אני לא מעמיקה בזה, כי כשאומרים לי, לך תלמדי אמונה, אז מה אני אומרת לעצמי? אני כבר יודעת לעשות את זה, הרי אני מאמינה בריבונו של עולם, לך תלמדי טעמי המצוות. מה אני צריכה ללמוד בזה? אני כבר מקיימת את המצוות, אני מתחברת לזה. זה נקרא, כאילו הביטוי הזה, שיתוף השם, הכוונה, ש... בגלל שאנחנו, זה דברים שאנחנו רגילים לעשות, לחשוב. אין בן אדם שלא חושב, אין בן אדם שלא משתמשת בחורה חמודה, שלא משתמשת בכוח המחשבה. אז כשאומרים לי, לכי תבררי מה זה כוח המחשבה, אני אומרת, רגע, אני כבר יודעת מה זה, אני לא צריכה ללמוד את זה. זה שיתוף השם. כאילו שבגלל שהשם, המושג, שם הפעולה, המושג הוא משותף, אנחנו כבר עושים אותו בחיינו, אני מרגישה שאני לא צריכה להעמיק בו, אני לא צריכה ללמוד אותו, וכבר הזכרנו את זה, שהרמב"ם פותח את הלכות דעות, את היד החזקה, הוא פותח את זה בהלכות דעות, בדעות איך לאהוב את השם, איך להאמין בהשם, איך לחקור את המושג האלוקי. כי זה שאני עושה את זה, זה לא אומר שאני מבינה מה אני עושה, זה לא אומר שאני עושה את זה טוב, זה לא אומר שאני עושה את זה מדויק, זה לא אומר שאני עושה את זה מכוון. ופה השיתוף השם הוא דווקא עומד באוכרנו. ואנחנו כן צריכות, זה מה שאנחנו מנסות לעשות בשנת מדרשה, לבוא ולפרק את המושגים המופשטים האלה, שהם ממש חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, וכן להעמיק בהם. ועכשיו ננסה קצת קצת לדבר על כוח המחשבה הזה, שבאמת כולנו משתמשות בו כל הזמן. כל הזמן. המחשבה, טל נראה לי ניסתה להגיד לנו את זה קצת, האדם הוא כל הזמן חושב. זה נגיד, תמיד כשאני מסתכלת על תינוק שרק נולד, זה ממש מסקרן אותי. איך הוא חושב? נכון? תחשבו, אין לו מילים עדיין. כאילו המילים, הדיבור זה משהו שהוא קונים אותו יותר מאוחר. ואז במה התינוקות חושבים? זה ממש תעלומה. כנראה שלא נדע, כי אי אפשר לשאול אותם. וכשהם גדלים נראה לי הם שוכחים. כנראה זה משהו יותר פנימי כזה, יותר רגשי. אבל זה שאלה מסקרנית. אבל באמת, כי הכוח הזה של המחשבה, איך הרב אומר לנו פה? בראש פסגת המחשבה, החובקת את הכל. המחשבה היא חובקת את הכל. יש משהו בסיסי בכוח הזה של המחשבה שלנו, שהוא מאוד כאילו מחבק את כל הקיום שלנו. בואו נהפוך דף שנייה. יש מאמר של הרב שהוא מסביר קצת. המאמר הזה נקרא איסורים ומרקים. אגב, הוא נמצא באותו ספר שנקרא עדר היקר, שבו נמצא גם מאמר הדור. ושם הוא מדבר קצת על כוח המחשבה הזה ועל המחלה שלה בדור הכפירה, בדור הגאולה, סליחה, על מחלת הכפירה וכוח המחשבה בדור הגאולה. ציטטתי פה קצת משם וגם מספר של הרב קלנר שמסביר את המאמר הזה, איסורים ומרקים. הספר הזה נקרא הוד הקרח הנורא. פעם ראשונה שראיתי את זה, זה היה נראה לי כמו קרח מהארי פוטר, סליחה. נכון? זה נשמע הוד הקרח הנורא, מה זה? ספר אמונה שנקרא ככה, נשמע מאתגר. אבל הכוונה של הרב קלנר, יש בעצם נבואה ביחזקאל, שהנביא יחזקאל מתנבא על, על הכפירה שעתידה לפגוש את עם ישראל בדור הגאולה, והוא קורא לזה כפירה מלשון, אם נתחבר על כפור, בדיוק דיברנו על זה קצת כשדיברנו על הכפירה, המרחק הזה מריבונו של עולם במקום הזה, באמת הוא יוצר כפור, כמו קרח כזה שנמצא בתוך הלב ומקרר את השייכות הפנימית הטבעית הזאת לחיים של אמונה, להיות בנים אתם להשם אלוקיכם. אז קצת ציטטנו מהספר הזה שמסביר את המאמר הזה של איסורים ומרכים. אז עכשיו ננסה קצת להבין מה זה כוח המחשבה. כי באמת, קודם כל נבין מה הוא לא. כשהרב אומר לנו שהמחלה היא, כוח, היא בכוח המחשבה, הוא לא מתכוון להגיד שהדור הזה יש לו בעיה שכלית. הוא לא מתכוון להגיד שהשכל לא עובד. הרי מה למדנו בפסקה ד' שמה עובד מאוד חזק אצל הדור הזה? השכל, הכוח המדעי, חופש וחוקר ומחפש ומתבונן ורוצה להבין איך העולם הזה בנוי, כי בעומק בעומק הוא רוצה להבין את המוסר הפנימי, את התורה שהיא החוק של העולם. אז הוא כל הזמן מחפש השכל, את החוקיות של העולם, כדי למצוא את החוק הפנימי הזה של התורה. אז זה לא הבעיה בשכל, זה לא הבעיה באינטלקט, בסדר? בכוח של ההבנה. הבעיה היא בכוח המחשבה. אותה המחשבה היסודית, שהיא באמת ראשית הכל, היא מחשבת החיים בעצמה. המחשבה שהיא יסוד החיים וכל המפעל, וכל המגמה והנטייה של החיים. המחשבה העליונה והמקורית שבנשמה, שממנה החיים נשאבים ושעל פי החיים מסתגננים. אז אם ננסה להוציא מהפסקה הזאת, שכשהרב כותב כוח המחשבה, למה הוא מתכוון? אם ננסה להוציא מהציטוט הקטן הזה באיסורים ומרכים, מה זה כוח המחשבה? זה ממש כמו, הוא ממש מגדיר לנו את זה כאן. זאת שאלה. לכם, הבנות, שעוד 5 חודשים יוצאות אל החיים ורוצות לפתוח ספר וללמוד לבד, ואז הם קוראות פסקה, זה מאיסורים ומרכים, זה לא מאורות הקודש. הפסקה הראשונה היא מאיסורים ומרכים, השלישית היא מאורות הקודש. מה? לא הבנתי. עכשיו, רוצה להביא לך? יש לי עוד אחד. רגע, אני יודע לך את זה. שישר לבלי השחורים. מה? הבסיס, אבל את יודעת, אי אפשר עכשיו, נכון, כשמגדירים משהו, אז אי אפשר להשתמש באותו שורש. אבל באמת, יש, אני רק אגיד ואומר, טוב, אחר כך אני אגיד את זה. אז מה את אומרת? המחשבה שהיא מה? כן, יסודית זה טוב. לא נורא, תשתמשי, זה בסדר.
כאילו, אבל כותב, אם מחשבת החיים בעצמה, כאילו,
זה לא סתם שלנטע קשה להגדיר את זה. קראתי פעם אצל הרב דוד אביחי, נכון, יש לו את הספר הזה, תיקון המידות, ואז הוא כותב קצת בהקדמה שלו, טוב, חצי ספר זה הקדמה, זה לא חוכמה להגיד בהקדמה, אבל נכון, הוא כותב שם שיש הרבה דברים, בדיוק הדברים הפנימיים האלה, של מהות החיים, של איך שהרב מגדיר את זה פה, המחשבה שהיא יסוד החיים בכל המפעל. ככל שאנחנו רוצים להיכנס יותר פנימה על המשמעות של החיים, על המהות של הדבר הזה, של מי אני, מה זה החיים האלה, יש פה חשיבה מופשטת מאוד, שבאמת מאוד מאוד קשה לנו לשים את האצבע עליה. זה לא כי אנחנו רפות שכל, אלא כי מה שהוא שם הוא מאוד חמקמק. זה כמו, היום אני מדברת הרבה על לידה, זה נראה לי בגלל המולדת של הדסה שממשמשת טובה, אז זה מחזיר לי את הרגעים המכוננים האלה, אבל באמת גם ברגעים האלה של מוות, שנזכה ב-120 להגיע אליו, אבל וגם של חיים, יש משהו מאוד מאוד חמקמק ברגעים האלה להגדרה. לא סתם אפילו מדעית, השאלה הזאת של מתי אדם נפטר מן העולם, מדי אדם מת, זאת שאלה שמאוד מאוד קשה לענות עליה מדעית. יש עליה הרבה מאוד תשובות והרבה מאוד מחלוקות. לא סתם, כי משהו שם בדברים האלה הכי הכי בסיסיים, הכי מהותיים, הכי פנימיים, קשה לעמוד עליו, קשה להחזיק אותו, קשה מאוד ממש לבנות לו כלים והגדרות אז בסדר, נטע, בכוונה נתתי לך להיות מבולבלת, כי זה המהות של זה. אבל בכל זאת לצאת בלא כלום אי אפשר, נכון? והרב אומר לנו, כשאדם בא לעולם, הוא בעצם בא עם איזושהי תובנה פנימית מושרשת בו, שהיא יסודית, לא סתם הרב כותב, מהמחשבה שהיא יסוד החיים בכל המפעל. לחשוב שכשאני אומרת כוח המחשבה שיש בי, זה רק השכל, השכל הוא הקצה החיצוני של זה, זה כמו שנגיד, כאילו, לא יודעת, שהציפורניים שלי זה הכוח המעשי שלי, בסדר? לא, בסוף אני פועלת כי אני חושבת על זה, אני רוצה את זה, אני בוחרת בזה, אני מזיזה המוח, שולח הודעה על העמוד שדרה, ששולח הודעה על היד, שעושה איזשהו משהו, הקצה של היד שלי זה הציפורניים, זה השכל לעומת כוח המחשבה. הוא הסתעפות, הסתעפות, הסתעפות מעשית של מה? של מחשבת החיים עצמם. כשאדם בא לעולם, ועוד מעט נגיד אפילו משהו יותר עמוק, יותר קודם לזה, כשאדם בא לעולם, הוא מגיע לכאן עם איזושהי תובנה בסיסית, מה זה החיים האלה? תובנה יסודית, מחשבה שהיא יסוד החיים וכל המפעל. מאיפה המחשבה הזאת מגיעה? כל המגמה והנטייה של החיים, המחשבה הזאת, התובנה הבסיסית הזאת, היא צורבת בתוכי פנימה, מה זה החיים האלה? מה הנטייה של החיים האלה? מה המגמה של החיים האלה? לאן החיים האלה לוקחים? ומה המקור שלה, הרב אומר לנו פה, מה המקור של התובנה הפנימית הזאת? מאיפה היא מגיעה אליי? מהנשמה?
לא, זה צריך להיות כאילו
משהו
טוב. בטח. אז מה כאילו
לא, אז שם נמצאת המחלה. בדור הזה, עוד מעט הוא ימשיך להסביר לנו מה בדיוק המחלה של כוח המחשבה, וכדי שנבין את זה, אנחנו צריכים להבין מה זה כוח המחשבה. שלא בטעות נחשוב שלדור הזה אין שכל, אז הוא לא מספיק חושב, ולכן הוא לא מבין מה כתוב בתורה. לא. יש לנו קודם כל האדם מגיע לכאן, כשיש בתוכו איזושהי תובנה בסיסית, מה זה החיים האלה, בסדר? תובנה שמקורה בנשמה. שמקורה בחלק אלוק הממל ממש שנמצא בו. עכשיו אני רוצה שנתחבר, נכון, אנחנו יודעים את הציטוט הזה של חז"ל, שהמדרש אומר לנו, תורה קדמה לעולם, הסתכל בתורה וברא אלמה. זה מחבר אותנו, אני חושבת, בדיוק למקום הזה של מה זה מחשבת החיים עצמם. הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם שלנו, איך הוא בורא אותו? לפי התורה. התורה, מה זה התורה? התורה זה בדיוק מחשבת החיים עצמם. זה כאילו, זה מה שחז"ל מנסים להגיד לנו כשהם אומרים לנו, הסתכל בתורה וברא אלמה, זאת מחשבת החיים של ריבונו של עולם, על מה זה העולם הזה. כשהאדם נולד והנשמה שלו בעצם שרה לו איזשהו שיר פנימי, מאוד מאוד יסודי, מאוד כזה, כאילו הוא שוטף את כל החיים שלו, שהנשמה, מחשבת החיים, החיבור הזה לריבונו של עולם, כוח החיים שמתגלה בנו, הוא מבוסס על התובנה הבסיסית הזאת של מי שאמר והיה העולם. כל השכל אחר כך של מה אני חושבת, איך אני פועלת, מה אני עושה עם זה, המקור של זה, זה במחשבת החיים עצמה. בואו נקרא קצת מהרב קלנר, זה טיפה יסביר לנו את זה. מחשבה יסודית היא מחשבת החיים עצמם. לא המחשבה שבמוח האדם, שבאינטלקט, אלא זו הקיימת, האינטלקט זה כאילו השכל, אלא זו הקיימת, בשורש אישיותו, בכלליות כל מחשבותיו, הרגשותיו, התנהגויותיו, המחשבה שהיא יסוד מדיניות חייו, האידאה, נקודת החיים הפנימי שבכל אדם ואדם, או כפי שמתבטא הרב, המחשבה המהותית של כל החיים בשורש כל המחשבות כולם. המחשבה של השכל, של האינטלקט, אינה לה ביטוי קטן, הגה, בעומר החיים של המחשבה היסודית. אני יודעת שזה קצת קשה וקצת מופשט, אבל אולי זה קצת יעזור לנו, הרש"ר הירש, על פרשותינו הקודמות שעוסקות בבגדי הכהן הגדול, נכון, איך נקרא האפוד? התורה קוראת לזה חשב האפוד. אז הרש"ר הירש מגדיר את השורש הזה של חשב, הוא אומר תמיד כשרוצים לחבר שני דברים, אז שייך בהם שורש של חשב. כי זה מה שהחשיבה שלנו עושה, היא מחברת, דברים שונים, כמו חשב האפוד. בעצם האפוד הוא היה כאילו מחובר, זה היה מין כמו, סליחה, כמו מין סינר כזה, שהיו לו כתפיות, כי הוא אומר, סליחה, כי סינר זה לא נראה לי עושה לנו אסוציאציות כאלה חגיגיות, אבל אבל זה היה מין סינר כזה שהיה מחובר בכתפיות והכהן היה קושר אותו מאחוריו, ועל זה הוא היה מניח את החושן, כאילו על האפוד היה תלוי החושן. אבל זה בדיוק, כאילו החשב האפוד זה בעצם החיבור של הכתפיות, כאילו עם הצד הקדמי והאחורי. והרב, ואני חושבת שאנחנו יכולים לקחת את הנקודה אותי של המחשבה, המחשבה היא מחברת. היא מחברת את הנשמה, היא מחברת את האינטלקט, את השכל, היא מחברת את מהות החיים לריבונו של עולם. בסדר? אנחנו בסדר? זה קשה, זה קצת קשה, אבל קצת משהו אנחנו יכולות להתחבר מזה, שאלות? בסדר. אז זה, עכשיו, ככל שתעמיקי בלימוד אמונה, בלימוד הזה של הבנת אהבת השם, אמונה בהשם, התכלית של עם ישראל, התכלית של התורה, שאיפה אני נמצאת בתוך כל הסיפור הזה, מה השליחות, העניין שלי בתוך כל החיים האלה, אני יותר מתחברת למחשבה הזו. בסדר? אני יותר מבטא אותה. מחשבת החיים היא תמונה בנשמה. ככל שיותר תתני לה מקום, את תהיה יותר מודעת אליה, היא תהיה יותר נוכחת בחיים שלך, היא תהיה מחשבת החיים שלך, בגלוי. ככל שאנחנו נעשה דברים אחרים, היא תהיה שם, אבל היא תהיה מאוד חנוקה. מאוד כאילו מנסה לפרוץ וקצת מחפשת את מקומה. אני חוזרת רגע לצד השני של הדף. אז מה הרב אומר לנו בעצם? הוא אומר לנו, בדור הזה, מה הבעיה? ואיפה מגיעה המחלה הנוראה של הדור? כשהרב אומר לנו שהבעיה היא בכוח המחשבה, מה אנחנו יכולות להבין מזה? שאיפה קיים הניתוק? במחשבת החיים עצמם, שהדור לא שהוא קורא את התורה ולא מבין אותה, נכון? זה לא השכל הבעייתי, אלא מה? הוא קורא את התורה ומה קיים שם? הוא מסתכל על קיום מצוות, הוא מסתכל על מסורת של, לא יודעת, 4,000 שנה מאז בריאת העולם. ומה שם קורה? הוא מרגיש ש... יש לכם איזה רעיון? מה? זה זר לו, כן. הוא מרגיש שזה בדיוק לא מחשבת החיים שלו. זה לא עומר החיים שלו. הוא לא מצליח הדור הזה להזדהות שעומר החיים שלו, שהתובנה היסודית של החיים, היא צומחת מתוך הקודש. הוא מרגיש ממש כמו שהיית חן אמרה, שני החלקים נפרדים. עכשיו הרב ינסה, אומר לנו בעצם, שם הבעיה, בסדר? שבראש פסגת המחשבה, חובקת את הכל, מסתרת מחלה הזה שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת, ובשבילה לא יבין איש שפת רעו. בכל המקרים הצדדיים שמים הם נוספים להגדיל את ההתרחבות של החולי האנוש ואיננו רואות מחלות. גם, אז הוא אומר לנו בעצם מה שאמרנו עד עכשיו, הכל פה בעצם הולך לאיבוד, כי במחשבת החיים עצמם, בהגדרה הכי בסיסית בשביל מה אני חי, מתרוקן מתוכן המהות של התורה, של ריבונו של עולם, של הקדושה, של מי זה עם ישראל. עכשיו ננסה עוד קצת להעמיק פנימה ולהבין למה. למה זה קורה? גם אם בלי חקור הרבה, הננו רואים שהסיבה לכל מחווה הדור היא רק המחשבה. ההמון הרב אמנם הוא נמשך אל הזרם על ידי התגעשות של מהומה, על ידי הסמיכה על איזה אבטוריטטים שלו ועל ידי קלות הדעת. שנייה, אני רוצה להסביר את המשפט הזה קצת בהמשך למה שטל התחילה להגיד מקודם, על זה שקשה לשלוט בכוח המחשבה של הציבור, נכון? ובדיוק הרב אומר את זה, הרב אומר, כוח המחשבה של, כאילו אי אפשר להסתכל על מחשבה של הרבה אנשים. למה? כי המון בדרך כלל, כשיש ציבור של אנשים, הוא בדרך כלל לא מונע, מונע כמו מנוע, מתוך דחפים של השכל. השכל הוא כוח יותר רוחני, כמו שדיברנו על זה כבר הרבה. ההמון הוא בדרך כלל מונע יותר על ידי דחפים יצריים, רגשיים, פנימיים. אז איך אנחנו מדברים כל כך הרבה על זה שהדור הזה הוא דור של שכל? אז הוא אומר, נכון. אתם זוכרות שדיברנו על זה שזה בפוטנציאל, אבל הדור הזה, על מי מוטל את המשימה של המחשבה? מה זה האבטוריטטים שלו? כתבתי לכם בצד, נכון, זה המנהיגים. המנהיגים של הדור הזה, הם צריכים לקחת את הדור הזה להיות פה על ידי כוח המחשבה. הציבור, ההמון, הציבור, הזכרנו את זה פעם אצל הרב צבי יהודה, נכון, שהרב צבי יהודה אומר, ציבור זה צדיקים, בינוניים ורשעים. הציבור הוא מורכב, הוא הטרוגני, הוא כל המילים שאתם רוצות לשים על זה. הוא מורכב. הוא קשה לו להיות מפוקס על כוח המחשבה, על הצד הרוחני יותר שיוביל אותנו. זה התפקיד של המנהיגים, להצליח לקחת את העבודה הזאת ולהוביל את הציבור להיות מונע בתהליכים האלה. כשלעצמו לציבור זה קשה, אז עכשיו איך המנהיגים יעשו את זה? איך הכוח הזה של השכל שמוביל יכול להתייחס אל כוח המחשבה? זה מה שאנחנו מנסים להבין עכשיו. אז מה שאנחנו עכשיו צוללות יותר פנימה להבין מה קורה. אבל הסיבה הפנימית שמסבבת את כל אלה היא התנועה המחשבית הכוללת שמצא מקום במוחם של הכוחות הפועלים על ידי מה שבא לבקש חשבון על כל אוצר, האוצר של הרגש שהיה להם מאז בלבבם, על ידי ההרגל, החינוך והמורשה, ברב או במעט, ולא מצא ידם להעמידו על ברורו בכל צדדיו. הרב מוסיף לנו עכשיו עוד חוליה בשרשרת הזאת. הוא אומר לנו, המחלה היא בכוח המחשבה, אבל הוא מדייק לנו את זה טיפה יותר. מה המחשבה ניסתה לעשות? אמרנו, היה ניתוק בין מחשבת החיים שהיא פועלת לפי הנשמה, לפי מה שהתורה, ריבונו של עולם, מוביל אותנו, לבין מחשבת החיים שמחפשת, דיברנו על זה בעבר, לראות בסתות זרים, באומות העולם. אבל מה קרה שם? איפה זה נשבר? הרב מוסיף לנו עכשיו עוד עניין כאן. מה הוא מוסיף? שמה קרה לכוח המחשבה? מה הוא ניסה לעשות? עוד קצת. מה? כן. נכון, אז, אבל נכון, זאת אומרת נכון, נכנס פה כוח השכל בתור מי שקובע אל האמונה. אבל מה נלקח מאיתנו? יש פה ממש, אם ננסה לצטט, יש פה עוד מישהי שרוצה אולי להגיד לנו? כן, אז נכון, אז שקד מוסיפה לנו, מה שהם התרגלו אליו עד עכשיו, הוא כבר נהיה ריק מתוכן, אבל אני מחפשת שנייה קודם, למה מה שהם התרגלו עליו עד עכשיו נהיה ריק מתוכן? הרב אומר לנו, אולי ננסה, כן, היה לכן את צודקת, אבל את רואה כאן, אבל הוא מדייק לנו כאן מה קרה. על ידי מה שבח לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש. לבקש חשבון, זה מלשון. זה מעולה. את יודעת מה? זה ששום דבר לא מובן מאליו. כל הזמן אנחנו מדברות על זה כאן, שזה מה שהכפירה באה לעשות. הכפירה באה להגיד, האמונה היא לא מובנת מאליה. תחקרו באותה. גם אנחנו רוצות לעשות את זה, לא? כשבת באה למדרשה, זה בדיוק מה שהיא רוצה לעשות. היא רוצה להגיד ששום דבר הוא לא מובן מאליו, והיא רוצה לברר. היא רוצה לשאול, היא רוצה לחקור, היא רוצה לבסס. היא רוצה שהדברים לא יהיו מצוות אנשים מלומדה, כי ככה גדלתי, ככה עשיתי, ככה אמרו לי, ככה ראיתי. אני רוצה לברר את זה, אבל מה הבעיה? מה זה באו לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש? קצת התחלנו לדבר על זה שיעור שעבר, אני חושבת, או לפני שיעוריים, על הנקודה הזאת של הרגש. אתם זוכרו, דיברנו קצת על המושג הזה של תום הילדות, הוא נסה לחבר את זה קצת. דיברנו על זה שבעצם בסדר ההתפתחות של האדם, של התינוק, אז הרגש הוא מופיע לפני השכל, וזה לא בטעות, כי התפתחותי זה נותן לנו בסיס יותר איתן. אבל בואו ננסה להבין מה זה הביטוי הזה של הרב כותב פה, אוצר הרגש. הרב לוקח את זה מהכוזרי. רבי יהודה הלוי מדבר על זה, הוא שואל בעצם המלך והחבר וכל הדיונים שם, הוא שואל מה זה אוצר הרגש של עם ישראל? מה הכוונה? מה זה אוצר הרגש של עם ישראל? מה המקור לכל הרגשות החיים השונות, המיוחדות שיש לעם ישראל? לעם ישראל יש הרגשות חיים שונות משל העולם כולו. מה זה הערך של חיים? מה זה המהות של החיים? מה זה מהות של עם? מה זה מהות של משפחה? מה זה המהות בכלל של האדם? יש לעם, מה זה מהות של מלוכה? מה זה מהות של קבלת שכינה? דיברנו על זה קצת. מה זה מהות של עבודת השם, של עבודת אלוקים? אוצר הרגש, יש לעם ישראל הרגשות חיים אחרות מאומות העולם. מה זה יחסים בין בני זוג? מה זה יחסים בין הורים לילדים? זה דברים אחרים לגמרי. פעם ישבתי בשיעור שקעתי מנדלביץ' והיא כזאת מרצה בבניין שלם וזה, והיא צרפתייה, היא הייתה מצרפת, והיא אמרה, היא זוכרת את זה שבתור נערה היא למדה בבית ספר כללי, לא בבית ספר יהודי. אז כל החברות שלה הגויות, היו אומרות לה, שהאימהות שלהם אומרות להם, לכי תתחתני עם בחור יהודי. רק בחורים יהודים יודעים לכבד את הנשים שלהם. אבל זה בדיוק זה. אומות העולם לפעמים מסתכלות עלינו, ומראות לנו במראה, מה זה הרגשת החיים השונה של עם ישראל בין איש לאשתו, בין הורים לילדים שלהם, בין ילדים להורים שלהם. לא שאצל הגויים אין מוסר, אבל יש פה משהו אחר. והכוזרי שואל, מה המקור של הרגשות החיים השונות האלה? נכון, אז בדיוק, את חכי, את עונה לנו כבר על מה זה באו חשבון על אוצר הרגש. אבל אני רוצה שנייה שננסה להבין מה זה בכלל אוצר הרגש. והכוזרי אומר לנו, נכון, לעם ישראל יש תובנות חיים, הרגשות חיים, שונות לגמרי, לא סתם. כי הם יצאו ממקום אחר. כל מה שאנחנו משקיעים פה ללמוד על האבות, על האימהות, על הראשית של עם ישראל, על מעמד הר סיני, על ההיווצרות של עם ישראל, על מלוכה בעם ישראל, על השראת שכינה בעם ישראל. זה המקור של הרגשות החיים השונות האלה שיש לעם הזה. לא הכל, לא הכל הוא רק הבירור השכלי. כמה דיברנו קצת בפרשת שבוע, טוב, אני אומרת כמה דיברנו קצת, זה סתירה בתוך המשפט, אבל ניסיתי קצת שנדבר על זה, על המעמד הזה, המיוחד הזה שעם ישראל חווה ביציאת מצרים. שעם ישראל חווה בקריאת ים סוף, שעם ישראל חווה במתן תורה, שעם ישראל אפילו חווה בחטא העגל, לראות את משה רבנו יורד מן ההר ושובר את הלוחות במעשה של וואו, מה קורה כאן? מה עם ישראל חווה כשהוא נפגש עם משה רבנו שקרא נור פניו? עוד מעט כשנגיע לויקרא, מה עם ישראל חווה בעבודת המקדש, בעבודת הכהנים? אם אנחנו חוזרים קודם, מה עם ישראל חווה כשבגנים שלנו עובר התורשה הרוחנית של אברהם ושרה, של יצחק ורבקה, של יעקב ורחל ולאה, של הדמויות האדירות האלה, שאנחנו חלק מהן, שאנחנו, הלימוד בוודאי, אבל זה יותר מהלימוד, זה התובנות בסיס האלה שעוברות אלינו אחד לאחד, כשאנחנו חלק מהן. הכוזרי אומר לנו, נצרב לנו בהרגשת החיים שלנו, בסיס של חיים אחרים. עכשיו, ואני לא מדברת בכלל על דוד המלך, על שלמה המלך, על בית המקדש שעומד בתפארתו בבית ראשון, על הנבואה שעם ישראל זוכה להיפגש איתה. נצרבת בתודעת החיים שלנו רגשות בסיסיים, שם זה נולד השוני הזה של עם ישראל. עכשיו זה לא רק זה, זה ביחד. זה גם הרגשות החיים השונות האלה, וגם הלימוד תורה שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו כל הזמן. אבל אז מה קורה 2000 שנות גלות? 2000 שנות גלות, הרשמים הרגשיים האלה, ההרגשיים האלה, הולכים בדוהים, הם הולכים ונמוגים, הם הולכים ונעשים רחוקים. אנחנו כבר לא חווים נבואה, אנחנו כבר לא חווים מלכות, אנחנו כבר לא חווים, יש באחד הספרים של אורנה בורדמן, מכירות את זה, נכון? אז יש את הספר הזה שהוא מדבר על שיבת ציון, איך זה נקרא? היינו בחולמים? אז ממש היא כותבת שם איך ש... זה מדהים גם, תכלס, לקרוא את הפסוקים בעזרה, זה מרגש עוד יותר אפילו, אבל ממש הם באים לחגוג את פסח בבית המקדש השני, והם עומדים ובוכים, הם בוכים, כי עומדים שם זקני העולים, שהם זוכרים איך הגגו את פסח במקדש הראשון, והם עומדים בבית המקדש השני, שהחומות של ירושלים שבורות מהקוטים ששוברים להם אותם. ואין את כלי הקודש שמשה רבנו ובצלל, זה צבר מורה, ובצלל ואורי הכינו אותם במשכן. אין אותם כבר, הם נלקחו בשבי על ידי סנחריב מלך אשור. ואין את אשן המערכה שעולה מהקטורת. וממש הם עומדים שם ובוכים. אז תחשבו, הם שעומדים בבית שני עומדים ובוכים. מה נגיד אנחנו אחרי 2000 שנות גלות? מה נשאר לנו להרגיש במעמד המכונן הזה של לעלות אל הרגל ועומדים צפופים ומשתחווים רבוכים, מלראות כהן גדול יוצא בעבודת קודש הקודשים במוצאי יום כיפור, מה לנו נשאר לשיר את מראה כהן? אתם מבינות את הפער הזה, מה 2000 שנות גלות עושות לנו? לגמרי, לגמרי. הרב לא בא ואומר לנו, הוא מסביר לנו איפה עם ישראל נמצא עכשיו? שמצד אחד הכוח של השכל הולך ומתעלה כדי שנתקרב לריבונו של עולם, אבל מה קורה לנו שם? בגלל שאוצר הרגש, רגע שנייה, עוד לא אמרתי להסביר את זה, כבר ברחתי להיום, דקה. מה קורה? אז אוצר הרגש הזה הולך ודוהה, הולך ודוהה. אהבת השם, כל הצד החיובי של ההרגשות האלה, המקרב, הוא הולך ומתרחק לנו, ואני מזכירה לנו את התיקון הזה של כל מה שנשאר, כל מה שקיים לעם ישראל בגלות, אינו דלת אמות של הלכה, שאיזה צד בעבודת השם זה מחזק הדלת אמות של הלכה, אם יש את היראה והאהבה, את היראה. ואז אנחנו לא מספיק שזה דוהר, אני חוזרת על ההסברים האלה שוב ושוב כמעט כל שיעור, כי אני חושבת שזה, כשנמאס לכם תגידו די, בואי תתקדמי יותר מהר, אני בסדר עם זה. אבל אני מרגישה שזה עדיין, אנחנו צריכים שזה יישב לנו מאוד מאוד בפנים כדי שנבין איפה עם ישראל נמצא עכשיו. אז בגלות, הצד של היראה הולך ומתחזק בגלל הדלת אמות של הלכה. הצד של אהבת השם, של השייכות, הולך ודוהה בגלל המרחק שלנו מהמקום הזה. באמת אנחנו מגיעים אל הישורת האחרונה הזאת של ראשית צמיחת גאולתנו, שמה שנמצא לנו בעיקר בידיים בעבודת השם זה הצד של היראה. ועוד מעט הרב יגיד לנו על זה עוד משהו, על הצד הזה של הפחד של היראה. אבל אז, כמו ששירה אומרת, באים חשבון על כל אוצר הרגש, לא מוכנים להיות רק במקום של היראה. עוד שנייה הרב יסביר לנו למה, דקה נחכה. לא מוכנים להיות רק בצד של היראה. אז באים חשבון, מסתכלים על כל אוצר הרגש שדהה, שהתרחק, שהלך לנו, התמסמס, 2000 שנה, תחשבו כמה זה אימא לב. 2000 שנות גלות זה הלך והתמסמס, ואנחנו עומדים שם, רחוקים, מסתכלים ואומרים, מה לי? מה לי? בשביל מה לי? בשביל רק לפחד מריבונו של עולם? רק להיות במקום של יראת העונש? תודה, אבל לא תודה. לא יצא לי שום דבר חיובי בלהיות חלק מעם ישראל הזה. אז אני הולך לראות בשדות זרים. והרב, תראו, הם דומים שמצאו רק צדדים כהים של רגש בלא דעת, אבל איזה רגש? של פחדנות ומורך בלא אומץ לב וגבורת החיים. ויחם לבבם בקרבם. הרב, בשורה הזאת הוא מוסיף לנו עוד תכונה שהולכת ומתפתחת בדור הגאולה. מה זה התכונה הזאת? הפוך. מה התכונה של דור הגאולה? אני סיפרתי לכם על הבן שלי שרצה להיות מהמצרים, ולא מהמצרים שמניפים את השוט, ולא מהיהודים המסכנים באגדות של פסח, בדיוק משה, באמת אני אומרת לכם, השבת דיברנו על זה, משה הוא הבן 5, הוא פותח את הפרשה מספרת לי של ספר שמות, ואז כזה סיפרנו, לא סיפרנו בסוף את פקודי, זה פחות מעניין, הוא חזר למכות מצרים, ואז הוא מסתכל על, על היהודים המסכנים האלה, והוא אומר, אבל למה הוא בוכה שירביץ לו? כאילו רואים את אתם מבינות, אבל זה בדיוק הדור הזה. הדור הזה, מה הוא מחפש? מה הרב אומר לנו כאן? נו, אני לא מדרת לכם. אומץ, כן. אומץ לב וגבורת החיים, זו תכונה של הדור הזה. ואז הדיון התפתח לאמנות הגדולות, כאילו התחלנו לדבר, כאילו דיברו על זה, על המקום של השואה, שממש קשה להם להבין את זה. מה, לא יכלתם להילחם? אבל אתם מבינות שרק מי שנמצאת כאן יכולה להגיד את זה. מי שהיה שם באמת לא היה יכול להילחם. כי הצל הדומיננטי של הנפש היה של פחדנות. לא פחדנות, כי אני אומרת להם, הייתם פחדנים. היה של מורך לב, מה זה פחדנות? הרב מסביר לנו במקומות אחרים שפחדנות זה חוסר אמון בכוחות העצמיים שלי. למה אדם, יש אנשים שמפחדים ויש אנשים לא מפחדים? מי שהוא לא מפחד, למה הוא לא מפחד? תדעו לכם, פחד, שנייה אני אעשה הקדמה דקה, למה בכלל יש לנו פחד? מה הפחד הצד הטוב של פחד? זהירות, בטח. אם אני לא אפחד, אני זוכר, פעם גרתי בתל אביב, אז גרתי בשפירה, זה ממש מאחורי תחנה מרכזית. והייתי חוזרת מהיום נשים ברובע ב-10:30 בלילה. פחד אימים, לרדת בתחנה מרכזית בתל אביב וללכת כאילו לשכונה, היה צריך לעבור כזה בית ספר, גן שעשועים, ואז מגיעים למקום, וזה לא היה היום, זה היה לפני 15 שנה בערך, אבל גם אז היו הרבה עובדים זרים שם, וזה לא מה שהיום היה, ממש אין מה להשוות. עם הלאה, זה היה מפחיד. אבל באמת, הפחד הוא זהירות. תכלס, אני אומרת לעצמי, תתביישי לך, איך הסתובבת שם, משוגעת. הייתי מדברת בטלפון, ואם לא היו עונים לי, זה היה הבייביסיטר הטלפוני, ואם לא היו עונים לי, הייתי עושה את עצמי מדברת בטלפון. הייתי מדברת בכל הקולות שיחשבו שיש בי, שלא שווה לתקוף אותי, מיד הם כיפו יקשיב, וזיקו משטרה. אבל באמת הפחד, העניין שלו זה זהירות. מה קורה לאדם שהוא יותר מפחד מאשר מתגבר? אז הפחד הוא מין הזעקה כזאת שאומרת, איי, איי, תיזהרי, זה מסוכן להסתובב בדרום תל אביב בעשר וחצי בלילה לבד, מה את עושה? אז נגיד, הייתי מזהרת, הייתי מדברת טלפון, כאילו זה מעורר אותנו להיזהר. מישהו עדיין מפחד ולא מצליח לעשות את מה שהוא רוצה לעשות בגלל שהוא מפחד, כי הוא לא מאמין בכוח שלו להתגבר. יש לו חוסר אמון פנימי שיש לו כוחות להתמודד עם הסיטואציה הזאת, לא להתמודד עם הפחד, להתמודד עם הסיטואציה, בסדר? להתמודד אם יבוא מישהו, אם מישהו יחצה את הכביש, אם יהיה פיגוע, אם יהיה לא יודעת מה, בסדר? זה, מה זה מורך, מה זה אומץ לעומת זאת? אומץ זה שהאדם אומר, אני חזק, יש לי ביטחון בכוחות שלי. כשעם ישראל נמצא בגלות, היכולת, הכוח המרכז, זה לא כוח, החיסרון, אחד מהחיסרונות שלו זה שהוא מפחד, אבל הוא לא היה מפחד סתם. באמת, לא היה לו על מה להישען. לא היה לו צבא, לא היה לו מוסד, לא היה לו שבק, לא היה לו משטרה, לא היה לו גדרות, לא היה לו הגנה, לא היה לו קבעת לישוב, ולא היה מחלקת ביטחון, לא היה כלום. לא היה כלום, אז באמת לא היה על מי להישען. לכן הפחדנות הייתה הכוח הפנימי הדומיננטי. והדור הזה אומר, די. עכשיו שוב, זו פחדנות שמצטרפת גם לצד המעשי של החיים, אבל גם לצד הפנימי שהיראה היא הצד הדומיננטי שחיבר את האנשים לריבונו של עולם. אתם מבינות, זה משתלם, כאילו הפחד נולד מהיראה. בגלל שהיראה הייתה כזאת חזקה, זה לא נתן לעם ישראל לפתח בתוכו את אומץ הלב הזה. מה זה מורך? מורך זאת רכות, זאת שבריריות כזאת, זה חוסר יכולת לפעול בעולם המעשי. הדור הזה אומר, וואלה, די? לא. אנחנו רוצים אומץ לב, אנחנו רוצים גבורת חיים, אנחנו רוצים להאמין בכוחות הפנימיים שיש לנו, אבל אנחנו גם רוצים להיות גיבורים, אנחנו לא רוצים להשאיר את זה רק ברמת האמונה. אנחנו רוצים להתגבר, אנחנו רוצים להצליח לשכלל את החיים האלה, שיהיה לנו על מה להישען.
מה נראה שכאילו, כשנתת הנקודה שלי נראה? כשמה שאת היה
בגלות, נכון? למה הקדוש ברוך הוא בועט אותנו, סליחה, מה זה בעיתה? השואה, לא מתיימרת להעביר את השיעור עכשיו ולהבין מה המקום של השואה בכלל, אבל יש ספר, מדבר בצדקה של הרב בזק, מי שזה מעניין אותה, הוא ממש, הוא לקח מאמר של הרב צבי יהודה על הנושא הזה של השואה וממש מסביר אותו שם. אבל אחד מהדברים המרכזיים שאנחנו יכולים היום בדיעבד, של 70 שנה אחרי השואה, לראות שריבונו של עולם פשוט בועט אותנו החוצה מהגלות. מה שהוא ניסה לעשות כבר הרבה קודם, עם התחלת הציונות, אמרנו, גם הציונות של אנשי הקודש וגם הציונות החילונית, מנסה להוציא אותנו החוצה מהגלות, כי באמת, לעבודת השם של הגלות, היא הייתה טובה לשעתה. הגיעה נקודה שהיא כבר לא מקדמת את עם ישראל. דיברנו על זה המון פה, על תורת ארץ ישראל, שצריכה לצמוח מתוך השלב הבא אחרי תורת הגלות. נכון, יש נקודה שדי, יש לכם סיר לחץ, נכון, את מכירה זה שמרתיחים, מרתיחים, מרתיחים אותו, אז זה טוב שיש את הלחץ בפנים, אבל באיזשהו שלב השסתום, כאילו, משחרר לחץ. זה בדיוק מה שקורה ביציאה מן הגלות. היה תיקון, הוא היה צריך להיות, הוא היה כואב, הוא היה קשה, היו עבדות רבים ברוח ובנפש ובגוף, אבל הוא מגיע לנקודת פוצצות, די. עם ישראל צריך לחזור לארץ ישראל. קוראים תהליכים שמרימים אותנו לחזור לכאן. בדיוק בגלל מה שאת אומרת, שהעירה הזאת היא מספיק, היא כבר לא מקדמת אותנו. וכשזה לא קורה, השואה היא דוחפת אותנו החוצה עוד יותר חזק מהגלות, ברמה של, כאילו, אנחנו יודעים מה קרה פה, העניות מעפילים, שפינו אותם לכפריסים וכו וכו. אבל זה בדיוק זה, נכון? עם ישראל צריך להתרומם למדרגה יותר גבוהה מאשר רק יראת החטא. זה לא מספיק. זה לא התכלית של עם ישראל. וואי, לא שמעת לך אף פעם, מה אני אעשה?
מה זה?
זה מבקש לספות, מה זה אומר? זה שכאילו מסתכלים על אוצר הרגש בכלים של שכל שהם מנותקים מהמחשבה הזאת הפנימית שהיא חובקת את הכל. אם אתן, לא אם, אתן כשאתן יושבות כאן ושואלות שאלות נוקבות, למה זה לא לבוא חשבון על אוצר הרגש? כי תובנת החיים שלכם, נראה לי, מחשבת החיים שלכם זה אני שייכת לריבונו של עולם. אני שייכת לעומר החיים של עם ישראל. אני רוצה לעשות רצונך כרצוני, נכון? או whatever, איך שמסדרים את זה שם. בגלל שמחשבת החיים הפנימית שלך, העמדת הנפש שלך היא כזאת, אז כשאת באה חשבון להבין למה, איך, כמה, זה טוב, את בתוך, אבל הדור הזה איבד את זה. משהו שם במחשבת החיים הבסיסית של להיות שייך לריבונו של עולם ניתק. בגלל כל מה שתיארנו חצי שנה, נכון? בגלל שהקדוש ברוך הוא צריך לבעוט אותנו, מביא לנו את הכפירה, זאת מתנה גרועה, בסדר? זאת מתנה כי היא מעוררת אותנו לצאת ממושגי האמונה שלא היו לנו טובים, לכפור ולהתחיל לבנות אותם מחדש. למה היא גרועה? כי יש על זה הרבה חללים, זה בדיוק זה. אנחנו משלמים על זה מחיר מאוד מאוד כבד. זה בדיוק הכפירה, זה לבוא חשבון על כל אוצר הרגש. וכשאז, כשמחשבת החיים שלי הבסיסית היא מנותקת מריבונו של עולם, אז השאלות שלי הן לא שאלות שמחברות אותי לריבונו של עולם, הן שאלות שמנתקות אותי. ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים שעם ישראל היום, שנייה רק אני אגמור את זה, אנחנו בדיוק רואים שעם ישראל שואל שאלות על כל הדברים הבסיסיים של הרגשות החיים הבסיסיות שלנו. מה זה עם? מה זה מדינה? מה זה מלכות? מה זה שלטון? מה זה משפחה? מה זה זוגיות? מה זה אדם, מה השליחות שלו בעולם, הכל נפתח מחדש. הכל מפורק לרסיסים, לרסיסים הכי הכי קטנים. זה מה שדיברנו על הפוסט מודרניות, בסדר? כאילו עכשיו זה קצת לחבר את ההקצרות. כן, מי אמרה?
אז ברור על מה הוא
כשאחר
לא
תתים עם קיר. עוד פעם? לא, הכפירה היא שייכת לעם ישראל, כדי לברר את מושגי האמונה. היא דבר שהוא... אז עכשיו אנחנו נשאל, למה פסקה ה' באה לפני פסקה ו'? נכון, זו תנועה של הרבנים. למה? בדיוק בגלל זה, בא הרב אומר לנו, הווה נכין לו את הדרך. את זכית, גם אני זכיתי, שברוך השם, מחשבת החיים הבסיסית שלנו היא לא לגמרי התנתקה. יש לנו אותה. אז עכשיו יש לנו אחריות רוחנית על עם ישראל. כשיבוא המשיח ותצא בת קול ומפוצצת בראשי הערים, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול את שכרו. זה מה שהרב אומר לנו. מה זה כל מי שפעל עם אל? את שייכת, את מרגישה מחוברת, הבה נכין לו את הדרך, נראה לו את מבוא העיר. נכון? כל מה שלמדנו בפסקה, יש לנו אחריות. לכולם יש אחריות רוחנית על עם ישראל, גם למי שמנותק וגם למי שמחובר. אולי לנו טיפה יותר אנחנו יודעים לתת לזה מילים, אנחנו יותר יודעים לתת לזה כיוון, אנחנו יותר יודעים לתת לזה מה לעשות. אבל לכל אחד מעם ישראל יש מה לחבור בתשובה. לכולנו יש מה לעבוד על אוצר הרגש הזה, לבנות אותו מחדש, בתוקן, מחובר, לבנות מחדש את הקומה השכלית, בבוררת, לבנות את ארץ, תורת ארץ ישראל. אמרנו זה, זה מה, כל הזמן אני מנסה, אני מקווה שאני מצליחה להגיד לזה, זה לא שהחילונים הם לא בסדר ואנחנו מצוינים. כולנו נגועים בנגיעי הגלות. כולנו נגועים בנגעי תרבות המערב, העבודה היא של כולנו. אולי הרווחנו שאנחנו קצת יותר רואות מה העבודה שלנו צריכה להיות. יש לנו קצת יותר רצון פנימי מדובר, להיות שם. אז יש לנו גם אחריות.
עוד לפני ברור האמונה, כאילו,
יש לנו כזה, זה נכון, אבל זה. את לברר את מחשבת החיים עצמה, ואת זה עושים מתוך לימוד אמונה. ככל שזה יהיה יותר... אבל הוא שייך לזה, זה בדיוק הנקודה. בגלל זה הרב כותב לנו שהמקור שלה זה בנשמה. כולנו שייכים לזה באותה מידה. כולנו חלק אלוקא ממעל ממש באותה צורה. כולנו שייכים לזה. אצל חלק זה יהיה קבור ב-100 שכבות, אצל חלק זה יהיה קבור ב-50 שכבות. אצל חלק זה כבר נמצא כאילו על פני השטח. בסדר. אז יש יותר עבודה, יש יותר עבודה ללטש, יש יותר עבודה לחפור, יש יותר עבודה לא לחפור שלילי, אלא לחפור לחפש, יש יותר עבודה להכין את הדרך כדי להראות לו את מבוא העיר בפסקה ה', בסדר? אבל אצל כולנו זה נמצא באותה מידה. זה כמו ילד, נכון? יש ילד שהולך בגיל שנה, אפילו יש ילדים שהולכים בגיל 10 חודשים, יש ילדים שהולכים בגיל 1.5 שנה, כולם בתוך הנורמה, בסדר? אבל כולם הם בסדר. כולם יש להם בדקי, כאילו כולם בסדר, כולם בנים אתם להשם אלוקיכם. זה בסיס. עכשיו, כמה דרך צריך לעשות, כמה מודעות, כמה עבודה, כמה... לכל אחד זה מסלול אחר.
עכשיו העבודה היא לא... היא לא כתה בסיס את זה, כאילו לפני
אירוע האמונה, זה לא סתם. זה.
מחשבת החיים.
נכון, אבל לימוד האמונה הוא מברר את מחשבת החיים. מחשבת החיים היא נותנת יותר הצלחה, כאילו יותר מנוף ללימוד האמונה. לא, מחשבת החיים זה מהנשמה, זה תובנת החיים הבסיסית שלנו.
אבל לא שהיא נפגעה?
היא נפגעה, ועכשיו אנחנו משקמים אותה, היא נפגעה גם אצלנו. היא נפגעה לעם ישראל בגלות. בסדר? זה לא ברמה האישית, כאילו אצל מי זה נפגע. אלא היא נפגעה לעם ישראל בגלות, כי בגלל כל הרגשת החיים הזאת שהלכה והתגלגלה. אוקיי? זה פחות ודאי לנו. זה פחות בועט בקרבנו. זה פחות חי. בסדר? זה לא שהיא איננה. היא פשוט דהויה. היא פשוט מנותקת. ועכשיו אנחנו עומדים על להחיות אותה. למה אנחנו רוצים שהבחור שלנו ילמד בישיבה? למה אנחנו רוצים שהחיים שלנו יצמחו מתוך הישיבה? בתוך תורה? למה אנחנו באות לשנת מדרשה? כי אנחנו רוצות לחבר, אנחנו רוצות לברר. אנחנו רוצות ששם, שזה יהיה עמוד השדרה של החיים שלנו, הוודאות הזאת. וזה עבודה. וזה להצמיח את תורת ארץ ישראל. וזה לחבר את כל את כל הקצוות. זאת, שוב, אני מדגישה את זה בכוונה שירה שח. זאת עבודה של כל עם ישראל. וחס וחלילה שלא נזלזל בצד של העבודה של נגיד החלק החילוני, שאולי יותר רחוק מזה, גם בהם יש, אני חושבת, נאמנות כזאת עצומה לעם ישראל. מה זה אני חושבת? אנחנו רואים את זה. נאמנות עצומה לעם ישראל. וגם כל מה שדיברנו בפסקה ד', לראות איך הכוח המוסרי, איך הכוח השכלי, איך הכוח האידיאלי קיים בכל הרבדים של האומה. כל אחד. עכשיו צריך לקחת את הכוחות האלה ולעשות איתם עבודה רוחנית. בהמשך אני עושה... מה?
כאילו,
אני חושבת
שזה אמרתי נכון, אבל אני
לא, כנראה שנראה לי שזה מאוד מאוד קשה לנו לזכור שנפש האדם היא אחת. ולכן הרמב״ם, כשהוא פותח את שמונה פרקים, לפני שהוא אומר לנו מה הם הכוחות, נכון, של שכל, של רצון, נכון? בפסקה הקודמת באמת דיברנו יותר על הרצון ועל הרגש, שאנחנו רוצים להתחבר לשם. ועכשיו אנחנו מדברים יותר על השכל. אבל לא סתם הרמב״ם כותב לנו נפש האדם היא אחת. כל הכוחות כולם בסוף יש להם, נכון שבתקופה מסוימת אולי נותנים משקל טיפה יותר לכוח אחד ומשקל טיפה פחות לכוח אחר, או טקטית, לפעמים כשאתה רוצה לקרב מישהו, אתה תפתח בכוח הזה של הרגש יותר, החיבור הזה, הטבעי, הפשוט, החי, ואחר כך תביא אותו לתוך איזשהו ברור שכלי. זה טקטיקה. בסוף, נפש האדם היא אחת, נפש האדם של האדם הפרטי ונפש האומה, כאילו. יש בה את כל הכוחות כולם, ולכולם יהיה מקום. התיקון השלם יהיה, זה מה שהתחלתי להגיד על תום הילדות, הרגש הוא לא כוח פרימיטיבי, בסדר? הוא לא כוח נחות, הוא כוח מאוד 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 חשוב. זה המאמר הזה בתום הילדות בספר צדיק באמונתו יחיה שדיברנו עליו בשיעור הקודם, נראה לי זה היה בשיעור הקודם, אני לא זוכרת, אבל הוא ממש מבאר כמה הרגש הוא כוח כזה משמעותי בנפש שלנו, לא לוותר עליו. בסדר? זה לא שהוא פחות חשוב מהשכל, זה לא שהוא פחות חשוב מהרצון. כולם חשובים, יש מישהו אחד שהוא עומד בראש, וזה השכל, כי הוא עומד ראשון, הם לא כולם יכולים לעמוד ביחד באותה שורה. אז אנחנו לא מבטרים פה על איזשהו כוח. אנחנו עובדים על הכל, בסוף אנחנו רוצים את הכל. לפעמים מדגישים קצת משהו אחד, קצת משהו אחר, בסדר? הוא אומר, השורש זה זה שבאנו חשבון על אוצר הרגש, שבאנו בכלים של שכל, דרך אגב, הכלים של השכל הם כלים מפרידים. בסדר? הם כלים שמסתכלים, ככה השכל שלנו חושב. השכל שלנו שם במגירות. הוא אומר, רגע, זה צד אחד של המשוואה, נכון? איך פותרים משוואות? פה כל ה-X'ים, פה כל המספרים, פה כל ה-Y, ואז אנחנו מצליחים להסתכל על זה. זה הכוח של השכל, הוא מפריד. עכשיו, השכל הזה, המפריד, מסתכל על הרגש, שהרגש הוא בדיוק הפוך, הוא הזדהות, הוא חיבור, הוא ביחד. ואז הם כאילו לא מדברים באותה שפה. משהו שם יש קצר. באנו חשבון על אוצר הרגש, עכשיו אנחנו רוצים לעורר מחדש את הרגשות המיוחדים של עם ישראל. זה יהיה דרך השכל, רק דרך הלימוד. אנחנו נצליח לעורר את החוויה הפנימית הזאת של מה זה עם ישראל. שיעור הבא נדבר קצת על הספרות, כי הרב ממש כותב בהמשך מה הכוח של הספרות להצליח בחיבורים האלה. לאט לאט, אולי שיעור הבא נדבר על פורים. אחרי פורים נדבר על הספרות. אם יימאס לכם כבר מפורים, אז לא. אבל אי אפשר להגיע לפורים בלי קצת לדבר על הספר החשובה.